אנחנו בהלכות הפסח נמצאים בסימן תף למד דלת. דיברנו על זמן הבדיקה. דיברנו על מקומות הבדיקה. אומר לנו השולחן ערוך בסימן תף למד דלת, אחר הבדיקה יהיה נזהר בחמץ שמשייר להצניעו, כדי שלא יצטרך בדיקה אחרת, כגון אם יתלנו עכבר בפניו או אם יחסר לחמו, כגון שיניח 10 כיכרות וימצא 9. למה? כי אמרנו שיש מנהג שכדי לחפש את החמץ, אז מניחים בבית 10 פתיתים של חמץ. אז כבר הזהרנו לשים פתיתים, חתכות קטנות, שלא יהיה כזית. ועוד דבר אמרנו שכדאי לרשום איפה הניחו כל חתיכה. מדוע? כי לפעמים הילדים מניחים את החתיכה, ועד שאבא בודק את החמץ, הם כבר הלכו לישון, נרדמו. וברגע שהם נרדמו, ואבא מחפש את העשירי, איפה הצנטר? העשירי אין עשירי, אפשר להתפלל. אז אבא ימשוך. טוב, בכל מקרה אני אומר, אחד הדברים שכותב פה השולחן ערוך, אחרי שבדקנו את החמץ, אז עם מה אנחנו נמצאים? בואו נצייר את הדבר. בליל בדיקת חמץ, אור ליו דלת, בערב מיד בצאת הכוכבים, בדקנו את החמץ. מה נשאר לנו עכשיו בבית מבחינת חמץ? א', את כל מה שאספנו בבדיקת חמץ, זה אומר, למי שנוהג את 10 פתיתים, פלוס, אם הוא מצא איזשהו דבר, וכאן אני רוצה ככה קצת להזהיר בשביל שלום בית, שאף אחד לא יבוא ויראה ככה לאשתו שהוא מצא איזה פרור או משהו באיזה מקום בבית. כי באמת זה לא יפה. גם אם מצאת, תצניע את זה בצלחת שאתה מטייל איתה. מדוע? אישה עבדה כמעט חודש. תרחה, נקטה, היא והילדים. הוא ישב בבית המדרש, הוא הלך לטייל באיזה מקום, ועכשיו הצדיק הזה יושב באיזושהי פינה ומתחיל למצוא לה איפה רג'קטים, איפה היא תישאר שבת, כי היא לא נקטה מספיק טוב. אז הייתי ממליץ לעשות את זה בעדינות, לא צריך יותר מדי פרסום מניסה, אבל מה שאנחנו רואים זה שבסופו של דבר נשאר לנו ביד 10 פתיתים, או הפרורים הנוספים שמצאנו, מעבר לזה, יש לנו את ארוחת הבוקר של מחרת. כי אם בערב אנחנו בדקנו את החמץ, אנחנו צריכים עדיין ארוחת בוקר עד זמן בדיקת ביאור חמץ, כן, אנחנו צריכים להשאיר חמץ. אז יש לנו שני מוקדים של חמץ בבית. מוקד אחד זה אותה שקית או צלחת, שאותה אנחנו נקשור היטב ונצניע טוב, כדי שלא ייעלם לנו שום דבר. זה השקית של בדיקת החמץ. ויש לנו את האוכל שנשאר לנו לפת שחרית. אלה שני הדברים. אומר לנו שולחן ערוך, בבקשה, לשמור על הכל במקומות סגורים. אם ייעלם לנו משהו, אנחנו בבעיה. זה? כזית, הכוונה, חצי פיתה, פיתה, פרוסת לחם. איפה הם? מי לקח אותם לאן? איזה חס ושלום עכבר בבית, או אולי לחילופין, איזה ילד קטן לקח לנו לאיזה פינה אחרת בבית, אמר עכשיו הולכים לגמור לנו את כל הלחם, ניקח לי, שיהיה לי לשבוע הבא, שבוע שלם בלי לחם. בסדר? אז אולי ילד קטן לקח. במילים אחרות, אומר השולחן ערוך, אחר שבדקנו את החמץ, כדי שלא נצטרך לבוא ולבדוק שיעור בבית, כל חמץ שיש לנו בבית, להשגיח עליו. סגור אותו, לקשור אותו, להשאיר אותו במקום שלא ייעלם משם. זה בעצם הבסיס של הסימן הזה, ואני קורא עכשיו את הסימן בפנים. תף למד דלת סעיף א'. אומר השולחן ערוך, אחר הבדיקה יהיה נזהר בחמץ שמשייר להצניעו, כדי שלא יצטרך בדיקה אחרת, כגון אם יתלנו עכבר בפניו, כי סתם ככה לא חוששים שם הגררה חולדה. אבל אם רואים בפניו שבא ולקח פרוסה, זה סיפור אחר. או אם יחסר לחמו, כגון שיניח 10 כיכרות וימצא 9. אבל בסתם שאינו יודע אם חסר ממנו אם לאו, לא. ואם קפה עליו כלי ולא מצאו, אינו צריך לבדוק. למה? כי אם בן אדם סגר בסקית, שם מכסה, כלי על גבי החמץ, ועכשיו החמץ לא נמצא, איך זה נעלם? מישהו לקח. לא יכול להיות שסתם איזה, איזה אכבר קטן בא, הרים את המכסה, לקח את הלחם וסגר אותו חזרה. לא קיים דבר כזה. מקסימום איזה חתול, אבל לא הפך הצידה. כן, לכך יכפה עליו כלי, או יתלנו באוויר, או יניחנו בטבע, מקום שאין אכבר יכול לבוא. אחר הבדיקה מיד בלילה, יבטלנו, ויאמר, נשים לב, כיוון שהדבר היחיד שאנחנו צריכים לעשות זה, להשאיר רק את האוכל, את הלחם שיש לנו למחרת, בבוקר, אז אומר השולחן ערוך, אחר הבדיקה מיד בלילה, יבטלנו, ויאמר, כל חמירה דאיתי ברשותי, נשים לב, דלה חזיתי, ודלה ביארתי, לבטל ולהווה כעפרה דערה. זאת אומרת, אני מתרגם, ואדם צריך להבין מה הוא אומר בביטול הזה, כל חמץ, ואצל ספרדים מוסיפים כל חמירה וחמיעה, כל חמץ ושעור, שיש ברשותי, שלא ראיתי אותו, ושלא ביארתי אותו, ייבטל ויהיה כעפר הארץ. על מה מדובר? על חמץ? שלא ראיתי. להבדיל מלמחרת, ביום, אחרי שריפת חמץ וכילוי כל החמץ מהבית, שאז אנחנו אומרים, וטוב לחזור ולבטלו פעם אחרת ביום י"ד סוף שעה חמישית, קודם שתגיע השעה השישית, שכשתגיע השעה השישית נאסר ואין בידו לבטלו. ואז מה אומרים בביטול היום? דחזיתי ודלה חזיתי, דביארתי ודלה ביארתי. זאת אומרת, בערב אני מדבר רק על מה שאני לא יודע, דלה חזיתי ודלה ביארתי, וביום אני מבטל גם את מה שאני יודע. כל חמץ שיש בבית, ראיתי, לא ראיתי, ביארתי, לא ביארתי, ייבטל ויהיה כעפר הארץ. זה בעצם היסוד לכל ביאור חמץ. ונכון, אחר השריפה, השלמנו את אותה מלאכה שנקראת ביאור חמץ, שההתחלה שלה היא האיסוף של החמץ, הבדיקה בערב, ובזה אנחנו משלימים את ביאור החמץ מתוך הבית. זה בעצם היסוד שיש כאן בנושא בדיקת וביאור חמץ. מוסיף השולחן ערוך בסעיף ד', שלוחו יכול לבטלו. אם אדם ממנה שליח, השליח הזה יכול לבדוק, לבאר, לבטל את החמץ של מישהו אחר. ואז מוסיף הרמה ואומר, הוא אומר נוסח, כן? צריך שיאמר, חמצו של פלוני יהיה בטל כעפר הארץ. ואם אדם לא נמצא בבית, נמצא בחוץ לארץ משום מה, קרתה תקלה, אז הוא יכול לבטל את זה איפה שהוא נמצא. ופה אני רוצה לחזור ולומר, וזה חשוב לומר, שכל תלמיד שעוזב את מכון מאיר, או כל אדם שעוזב את דירתו, אם הוא עוזב בפרק זמן של תוך 30 יום מפסח, הווה אומר מפורים ועד פסח, חייב בבדיקת חמץ. והבדיקה הזאת תעשה בערב האחרון לפני עזיבת הבית, הפנימיה, כל מקום אחר. כל אדם שמחזיק באיזשהו רכוש שדרך להכניס בו חמץ בזמן בדיקת חמץ, כל עוד הוא לא עשה או לא ביטל את הרשות, לא משנה לי אם הוא נמצא או לא נמצא, הוא חייב בבדיקה והוא חייב גם בביאור. אז לכן כל אדם שעוזב את הבית, לפני שעוזב את הבית, בודק חמץ. אם זה בלילה בליל י' ד', כמובן הוא מברך, ואם זה קודם, אז הוא לא מברך. בסדר? ברור העניין? יפה. כן. טוב, אומר השולחן ערוך סימן תף למדי, לא בדק בליל י' ד', תבדוק ביום י' ד', באיזו שעה שיזכור מהיום, לא בדק כל יום י' ד', תבדוק בתוך הפסח, לא בדק בתוך הפסח, יבדוק לאחר הפסח. מה התועלת? זאת אומרת, לא אמרנו שצריך לברך, אבל מה התועלת בבדיקת חמץ אחרי פסח? אומר השולחן ערוך, כדי שלא יתקשל בחמץ שעבר עליו הפסח, שהוא אסור בהנאה. ועל הבדיקה שלאחר הפסח לא יבטל, לא יברך, אבל בדיקה שהוא עושה אותה בתוך הפסח, כיוון שעדיין יש חובת ביאור חמץ, יוצא מזה שהוא כן מברך. בסדר? כיוון שאין איסור, אומר המשנה ברורה, בהשיית החמץ אחרי הפסח, אלא יש איסור בהנאתו. כן? אכילה, אסור מדרבנן, משום כנס. אבל בכל זאת אין איסור בהשייתו, לכן לא מברך. אבל כל עוד יש פסח, אפילו ביום האחרון של פסח, אז הוא צריך לברך. אם זה בחול המועד, מיד הוא שורף. אדם שמוצא חמץ בבית בפסח, אם זה שבת או יום טוב, כופה עליו כלי עד מוצא שבת או מוצא יום טוב, כי זה מוקצה. ואם זה בחול המועד, מיד הוא שורף אותו. כן. אין איסור נגיעה בחמץ. אין איסור נגיעה בחמץ. בוודאי, זה אפר. מה אמרת בערב פסח? כל חמץ הוא כאפרה דארה. איפה נמצא האפר בדרך כלל? על הרצפה. אפר הארץ. זה חמץ בפסח. אמרתי, אין איסור לגעת בחמץ. אם אתה הולך בעיר העתיקה ורואה איזה ערבי שמוכר ביגלה, לא ממליץ. כן? אבל אין איסור לגוע. אין איסור בנגיעה. לא שלך, לא ברשותך, לא חמץ שלך, אין שום בעיה. אמרתי, בפסח אין דבר כזה שאדם מרים את החמץ. כי כמו שאתה לא הולך להרים את האפר מהרצפה, אתה לא מרים את החמץ. מה דינו של חמץ בפסח? איך? כאפר הארץ. אתה מרים אפר? לא. בסדר? אבל אם זה נמצא בבית, כמובן, צריך לשרוף אותו. שלך? לא ייראה לך ולא יימצא לך. שלך? שאלו אותי תלמידים, מה קורה אם מישהו יודע שבבית, אצל ההורים, יש חמץ. האם מותר לו להיכנס הביתה בפסח? זאת אומרת, בוא נאמר כך, שנה שעברה היה חמץ, בעזרת השם השנה לא יהיה, אבל אם יהיה?
לא
מכרו. לא, גם אוכלים. שלא נדע מצרות. אין לו שום בעיה, זה לא שלו. אני תמיד אומר לכל התלמידים, אתם בסך הכל אורחים אצל ההורים. תגידו כל יום תודה רבה שיש לכם מיטה וסדין מתוח. זה כבר חסד שעושים ההורים. ההורים הם אנשי חסד גדולים. אז חייב. תודה והכרת הטוב. עכשיו אני בא בחור ואומר, אצל ההורים בבית יש חמץ. זה לא עניין לך, לא שלך. הבית לא שלך, שום דבר לא שלך. אין ירושה מחיים. יש עד 120. ובינתיים זה לא שלך, אתה לא אחראי על זה. אם אמרו לך ההורים, תשמע, החדר הזה הוא החדר שלך. טוב, בחדר שלך שלא ייכנס חמץ. בהנחה שזה שלך. בסדר? לא ייכנס חמץ. אבל מקומות אחרים, מה אתה? אתה בא לבית. אתה בסך הכל בא לבית. לא בא לבית. אז אין לך אחריות על הדברים. כמובן, שאם אפשר, בדרכי נועם, והורים שיודעים, שברוך השם, יש להם בן, שהתחיל להקפיד במצוות, ושמח, וטוב לו, לכבד את ההורים, ועוד. מצוות כגון אלה, אז בוודאי שההורים ירצו שכולם יהיו בשמחה, והכניסו הביתה רק אוכל כשר, מזון כשר, ועוד ישאלו את הבן ויאמרו לו, תשמע, מה אתה אומר, מה כדאי עוד לעשות? אז הוא יגיד להם מכירת חמץ, הוא יגיד להם להכשיר כלים, עוד כמה דברים. ובמקום להגיד להם מה הוא יעשה, כשישאלו אותו, הוא אמר, אני אעשה הכל. עליי. בסדר, זה יכול להיות יפה. אז אם יש מקומות שזה לא כך, בעזרת השם אנחנו נשתדל שיהיה יותר נעים ונוח. וחשוב לנו, כמו שתמיד אנחנו אומרים, החיבור בין הדורות. כי כל היסוד של ליל הסדר זה והגדת לבנך. וחשוב שיהיה חיבור בין הדורות, בין האבא לבין הבן, בין הסבא לבין הנכד. שאל אותי אתמול מישהו, לגבי הורים שאינם שומרי מצוות, שהאבא רוצה לערוך את ליל הסדר, על פי הקריטריונים שלו, וכמובן אם הסבא עורך את הסדר, אז הוא מביא כל מיני שירים שהיו אצל אבא שלו, ואם היו אצל אבא שלו, מן הסתם זה שירים שהיו כשכולם היו דתיים עדיין. סבא היום לא שומר מצוות. אז לא אדם, תחבר בין הדורות, תגיד לילדים שלך, הנה סבא עורך עכשיו את הסדר, בוא נשמע, נשמר את המוזיקה, את הניגונים, את ההוואי שהיה איפה שהיה סבא, האבא שלך, היה אצל סבא שלו. טוב לי. כן, אז זה לא יהיה בדיוק ביטוי לכל הילדים ומה שהם רוצים, כי יש שם איזשהו סדר קבוע, שככה היו עושים, ולא יזוזו ממנו. אז שנה אחת יהיה יותר נוקשה. אבל מה הרווחנו? את החיבור בין הדורות. כי כל המהות שלנו זה היסוד הזה של השרשרת של חיבור הדורות. זה הבסיס לכל מבחינתנו, כשאנחנו מדברים על פסח, מיציאת מצרים ועד היום. כאילו אבותינו לא היו נגלים מצרים, היינו, עדיין היינו, אנחנו, בנינו, בני בנינו, משורבדים לפרעה במצרים. זה הזה של השרשרת של הדורות, מבחינתנו זה אחד היסודות הגדולים לקיומו של עם ישראל. זה היסוד. ומזה אנחנו רוצים באמת לקדם את כל נושאי גאולת עם ישראל ותיקונו של עם ישראל והעולם כולו. בכל מקרה, הזכרנו, ופה זה סימן תפלמד וב, לגבי אנשים שעוזבים את הבית לפני פסח, אז מי שיוצא מהבית תוך 30 יום, סימן תפלמד וב, כן, צריך לבדוק. כל 30 יום לא צריך. והדבר הנוסף הוא, סימן תפלמד זין, אני פה ככה קצת מקדם ומקצר, אומר לנו השולחן ערוך סימן תפלמד זין, המזכיר בית לחברו, לצורך י"ד וממנו ואילך, וקנה הוא באחד מהדרכים ששכירות קרקע נקנה בו, אם עד שלא מסר לו מפתח על י"ד על המזכיר לבדוק, ומי שמסר לו מפתח על י"ד על השוכר לבדוק. במילים אחרות, זה דבר שקיים אצלנו, אדם ששוכר דירה. כל אדם ששוכר דירה, כל עוד הוא שכר את הדירה לפני י"ד, גר בדירה לפני י"ד, או מסר לו בקניין, מפתחות או משהו כזה, עשה פעולה של קניין, לא רק סיכום בפה. של הדירה, אם זה היה לפני י"ד, זה חל על הסוחר. ואם זה היה בי"ד ביום, זה חל על המזכיר, חובת הבדיקה. ועוד דבר שאדם צריך לשים לב, אדם שסוחר רכב. על מי חובת בדיקת החמץ ברכבים? אם הרכב אצל חברת השכרה בי"ד, זאת אומרת, מרגע שמתחיל חובת הבדיקה, חובת הבדיקה היא על חברת ההשכרה. אבל אם אדם לקח לפני י"ד, י"ג אחר הצהריים, הוא שכר רכב או קודם, חובת הבדיקה היא על אותו אדם ששכר. גם הוא שכר אותו דקה קודם. חובת הבדיקה היא מי שמחזיק גם בסחירות, בבית או במקום שמכניסים בו חמץ, לפני י"ד. אז חובת הבדיקה היא על בעל הבית. מי שבכל המועד סוחר רכב, חובת הבדיקה על חברת ההשכרה. רכבים, אני לא ממליץ בפני שום חברת השכרה שישארו להם רכבים במגרשים, כי מטרת חברת ההשכרה היא שהמגרשים יהיו תמיד ריקים. בוודאי. אז לא מאחל לאף אחד, מברך את כולם ש... יזכירו את כל הרכבים לפני החג, אבל אם נשארו רכבים בחג, מי חייב לבדוק את הרכב? בעל הבית, או שליח שלו. בעל חברת ההשכרה, או כל שליח אחר שלו יכול למנות את הפקידים שלו, את העובדים שלו, יהודים כמובן, שהם יבדקו את החמץ בכל הרכבים. הזכרנו אם אינני טועה אתמול, שבדיקת חמץ ברכבים, אני ממליץ, לבדוק בפנס ולא בנר. זה יכול להיות מסוכן. לא נעים. אם זה סחור, אז בכלל זה רשלנות. בטוח פה לא חסה, אני חושב. ברור העניין? רק על רכב ברכה? לא. אדם בודק בבית, הוא בודק גם ברכב. גם הכל, כן. הרכב, המחסן, הדירה השנייה.
יש מציאות שבבתים מברכים עם פנס?
בית שיש בו חמצן מרובה, זאת אומרת מישהו עם מכונת הנשמה, אז כן, הייתי ממליץ לא להיכנס לאותו חדר שיש בו חמצן מרובה עם נר או כל בעירה אחרת, כי זה יכול להגביר בעירה. אז
כן. צימר?
מי שסוחר צימר, מלון. אם הוא הגיע לפני י' ד'
הסוחר.
ואם הוא הגיע בי' ד' עצמו, בעל הבית. חייב בבדיקה. בסדר?
כמו פה
למעשה, כמו במזכיר? אתה יודע, כן. זה מזכיר, בדיוק. מזכיר ליום, מזכיר לשנה, לא משנה לי. כל עוד אדם סוחר דירה, אם זה ליום או לשנה, זה לא משנה.
אמרתי נכון, אם אתה נכנס לדירה, אתה מחויב לבדוק אותה, רק אם נכנסת לפני י' ד'.
יפה מאוד, כן. בסדר? כל עוד נכנסת לפני י' ד', אתה חייב? נכנסת י' ד', זאת אומרת, אחרי זמן, תחילת החיוב, בעל הבית חייב. כי בכניסת י' ד', נגיד להשנה, יום חמישי בצאת הכוכבים, בידי מי הייתה הדירה? זה המדד. אם הייתה בידי בעל הבית, הוא חייב לבדוק, ואם הייתה בידי הסוחר, הסוחר חייב לבדוק.
ואם רואים שיש חמץ בי' ד', למרות שאתה לא מחויב?
אז בזמן שזה נמצא אצלך, לא ייראה לך ולא ימצא, כן? אז תסוף, אבל חובת הבדיקה לא חלה עליך. בוודאי שאדם רואה חמץ במקום שהוא נמצא, הוא יבאר אותו. בסדר? הנושא הזה ברור? המתארחים למיניהם, אנשים שהולכים לבתי מלון, לליל הסדר, ושסוחר צימר לליל הסדר, ושסוחר אוטו לנסוע לחג.
אני לא
יראה,
נחשב אפילו לפירור, או צריך שיהיה איזשהו שיעור מסוים
שזה... זה דבר כזית, כמו כל דבר. כזית, אבל אנחנו מקפידים, אנחנו מקפידים אפילו במשהו. אפילו במשהו, אדם מקפיד כדי שלא יהיה בביתו חמץ. טוב. כן, סימן תף מן בית. סליחה, אני אקדים תף מן א' אפילו. ואולי זה נוגע לנו גם בנושא של בדיקת חמץ וביאור חמץ. אולי נוגע להיום. אינו יהודי שילבה לישראל על חמצו ומשכנו בידו ואמר לו מעכשיו, יהיה שלך, אם לא יפרע לך לזמן פלוני. והגיע הזמן ולא פרעו, מותר. אפילו לא הגיע הזמן שקבע על אחר פסח. שכשהגיע הזמן ולא פרעו, נקנה לו למפרע ועל חמצו שאינו יהודי. ישראל שילבה לאינו יהודי על חמצו, אם משכנו בידו ואמר לו מעכשיו, והגיע הזמן, הזמן אפילו אחר פסח ולא פרעו, אפילו אין אחריותו עליו אסור, משום דקני לי למפרע. אבל אם לא אמר לו מעכשיו, אין אחריותו עליו מותר. במילים אחרות, מה קורה כשמישהו מתברר לו למפרע שהוא רכש חמץ? דוגמה אני אתן, בא בן אדם ושלח קונטיינר של יטריות, מקרוני, מחוץ לארץ לארץ ישראל. שני סוגי יבוא יש. יש יבוא, שברגע שהאדם משחרר, מה שנקרא בונדד, בנמל, במכס, אז הרכוש נהפך שלו, ויש כזה שמרגע המשלוח זה כבר שייך לו. ההבדל ברור? גם אם זה עדיין נמצא לאונייה של הגוי, שמביאה מסין, מסינגפור, לא יודע מאיפה, מאיטליה, מביאים את האוכל הזה, אם הקנייה של היהודי היא ברגע שהוא משחרר מהמכס, זה אחד הפתרונות שמוצאים היום כדי להביא חמץ, שלא היה של יהודים בפסח שלא נמכר, מיד אחרי פסח. אם אני לא טועה, גם אוסם עושים את זה. יש להם הרבה יבוא מאיטליה, כי זה עכשיו חברה גדולה. הם מייבאים מאיטליה פסטה, ואז הם אומרים, החמץ הזה לא נמכר לא היה של יהודי ונמכר לגוי, אלא היה בבעלות של גוי מייצורו ועד לאחר הפסח. ברגע שהם שחררים מהמכס. ופה אולי אנחנו מגיעים לנקודה שהיא גם אולי קשורה. שאל אותה פעם אחד החכמים, מה קורה אם אדם יש לו מניות בחברה שהיא מייצרת חמץ בחוץ לארץ? גויים. אבל היהודי הזה יש לו מניות. האם מותר לו להחזיק במניות בפסח? או כיוון שיש לו מניות לאותו מפעל שמייצר חמץ, אז זה חמצו של יהודי. מה אומר? גמרנו, הפסיד את המניות. קנייה המכירה זה כבר הפסד. מי יודע בכמה הוא מוכר וכמה הוא יקנה. טוב, אם צריך, אז זה מה שנעשה. שאלה אם צריך או לא צריך. אני אומר את דעתי. אדם שיש לו מניות, גם אם יש לו, נגיד, כמות מסוימת של מניות, אין לו שום קשר למפעל. זה בסך הכל איזשהו, איך אומרים, משהו וירטואלי. אם היו בדיוק, יפה. זה בדיוק המושג. אם הוא היה עם מניות שליטה, מה שנקרא, ברגע שהיה מניות שליטה במפעל, זאת אומרת, יש לו מילה במפעל, בהנהלת המפעל, בדירקטוריון, לא יודע בדיוק מה, איך זה כל דבר, כל חברה מתנהלת. אם יש לו מניות שליטה, אז אני אומר, סליחה, אתה מחזיק חמץ בפסח. וזה לא משנה אם זה באונייה בדרך, או במפעל בחוץ לארץ, או כל מקום אחר, זה לא משנה. אבל ברגע שאנשים קונים מניות בבורסה, גם אם זה כמות גדולה, זה לא מניות שליטה. זה איזשהו סכום ש... אנחנו משחקים אותו לטובת הערכת שווי החברה, ואין לו ולא לכל מה שעושים בחברה כלום. לא שייך לו, אף אחד לא ישאל אותו, לא יתחשבו בדעתו, לא קשור אליו. בסך הכל אמצעי, כלשהו למדידה של רווחים, שהרבה פעמים הם וירטואליים. הם בכלל לא... בתכלס, זה מה שקורה. היה צריך להיות אחרת, אבל זה מה שקורה. לכן אני אומר את דעתי, ואני יודע ששאומרים אחרת, שמי שיש לו מניות בחברות בחוץ לארץ, זאת אומרת שאני אם זה חברת תרופות, או חברת מזון, או כל דבר אחר, ששם משתמשים בחמץ, לא צריך למכור את המניות. זה ככה גם נקודה שאדם צריך לשים לב אליה כשאנחנו מדברים על הנושא, כיוון שיש הרבה אנשים שלא מודעים, או מצד אחד לא מודעים, או שיש כאלה שמחמירים, ואז גם מפסדים גם. איך אמרנו שפסח הוא כולל את כל חלקי השולחן ערוך. הנה עכשיו הגענו לחושן משפט, שקשור לפסח. וגם זה קיים. אמרנו, פסח יש בו הכל. אז נגענו בדיני ממונות. בעזרת השם שנזכה לעשות את הכל בשמחה ולא לפגוע באף ממון של אף אחד. בעזרת השם, שיעור הבא, נמשיך. ברור.